בדיוק אני בא לשאול איפה אוריה, הגעת אוריה. למה לא שאלתי איפה המשיח? תקרין את הבדיחה על שני חסידים, שני ברסלבים שיושבים דיברו ביניהם על על המשיח, פתאום נכנס. אמרו, אללה, חבל, לא דיברנו על רבנו. טוב, זה בשביל להעיר אתכם ככה בצהריים. אנחנו בשיעור נפש הפרשה. מה העניין של השיעור הזה? זה לקחת משהו מהפרשה שקשור לעבודת הנפש וללכת איתו כל השבוע ובשאיפה גם כל החיים בעזרת השם. ואנחנו בפרשת בעלותך, למרות שיש לי משהו מאוד חשוב להגיד על פרשת נשוא, אבל טוב, בהזדמנות אחרת. אנחנו בפרשת בעלותך. תראו, פרשת בעלותך, אני רוצה לדבר על משהו מסוף הפרשה, אבל לפני כן איזו הקדמה נצרכת. הגמרא במסכת שבת אומרת, חצבה עמודי השבעה, אלו חמישה חומשי תורה. חמישה חומשי תורה שמחולקים בעצם לשבעה, אי אפשר להגיד שבעה חומשים, כי זו סתירה פנימית, אבל לשבעה משובעים, אני דרך לקרוא לזה, על ידי ספר שהוא בפני עצמו, ספר, 80 אותיות כמדומני. והספר הזה הוא רצף הפסוקים, ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קום אדוני ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, ובנוחו יאמר, שובה אדוני רבבות אלפי ישראל. זה ספר בפני עצמו, והוא מוקף באותיות נון, נון, נון הפוכות. ואז הספר הזה בעצם מחלק את ספר המדבר לשלושה חלקים, לפני, אחרי, והדבר הזה בעצמו. השני פסוקים האלו בעצמם, שהם ספר בפני עצמו. עכשיו זה מאוד בולט שהפסוקים האלה בעצם מחלקים את ספר במדבר עד המשברים ומי המשברים. כלומר, עד הנסיעה ומהנסיעה. כי מהרגע הזה מיד מתחילו כל המשברים, מתעוננים וכולי, דברים ידועים. אני רק רוצה לדבר על הנונים האלו. מדוע הספר הזה מצוין בנונים הפוכות, נון סגורה. אז נון, כולנו יודעים, זוהי אות שמבטאת נפילה. נון, נפילה. זה לא רק כי זה מתחיל, המילה נפילה מתחילה באות נון, אלא בעברית, הנון תמיד נופלת. נכון? איך אתם אומרים? אומרים לנסוע או לנסוע? אומרים לנסוע, למרות שהשורש הוא נון סמך עין. ואומרים לנפול או ליפול? אומרים ליפול. כמו שיש שם נון, צריך להיות, הוא נפל, היא נפלה, הם נפלו, אז צריך להיות לנפול, הנון נופלת. זה מה שנקרא גזרת, זוכרים? בבגרות בלשון? מה? נחי פי נון. נחי פי נון. פי נון זה פעל, בפועל יש פי עין למד, נחי פי נון. כשהפי של הפועל היא נון, היא תמיד נחה, או נופלת הרבה מאוד פעמים. האות נון היא עוד שיש לה נטייה ליפול. אז היא בעצם מבטאת נפילה. לכן גם כאן יש לנו נון הפוכה ונון הפוכה, כי אנחנו בעצם מתחילים סדרה של נפילות, משברים, בתחילת בעלותך, שזה ילך ויתעצם, כמובן, השיא זה יחד המרגלים, אחרי זה יש לנו עוד את קורח ועוד הלאה. אבל, אז כאילו האות נון היא אות לא טובה, כן? ולכן גם בפרשת, באשר שבביתך, בתהילים, אז אין נון, נכון? יש מם במיד סמך. מלכותך, מלכות כל עולמים, ומשלתך בכל דור ודור. בסמך, סומך, אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. רגע, מה קורה בנון? טוב, דילגנו על נון, אבל ממה שכתוב בסמך, אני יכול להבין מה צריך להיות כתוב בנון. סומך, השם, לכל הנופלים, סיוון שמה קרה בנון? נפלנו. אז נראה כאילו זה משהו עוד בעייתית, אני יודע, עוד לא טובה, צריך לדלג מעליה, להבדיל, 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 כמובן, בלי זה, אבל יש אצל הגויים. אין קומה 13 וכל זה, כן, מתלגים על הקומה הזאת, כביכול. זה בדיוק הפוך, אבל האמת אצלנו. כי אם האות נון היא אות של נפילה, אז בעצם מה זה אומר בעומק, שמה היא מבטאת? היא מבטאת איזה מדרגה גבוהה שממנה אפשר ליפול. אם אדם נמצא על הרצפה, אין לו איפה ליפול מהרצפה, נכון? הוא כבר למטה. אם אדם נופל מגובה מדרגה, זה כולה מדרגה, אבל אם יש כאן איזה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, בגלל שבעצם בעומק האות נון מבטאת איזו מדרגה מאוד מאוד גבוהה, זו הסיבה שאנחנו גם מוצאים בה הרבה מאוד פעמים נפילות, כי התביעה שהיא טובעת היא תביעה מאוד מאוד גבוהה ועמוקה, התביעה הזאת. אז מה התביעה שטובעת האות נון? אז קודם כל זה פתאום שם אותנו בהקשר אחר לגמרי של האות נון. מהו ההקשר? אנחנו מכירים את זה. נון זה 50, נכון? מספר 50 קשור להרבה מאוד דברים שהם מאוד מאוד גבוהים. יש לנו ממתת שערים שאדם יכול להגיע, אבל שער הנון זה מה שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, הראני נא את כבודך, נון. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אפשר, שער ה-50 זה רק, אני אראה לך מקצת משער ה-50. שנת היובל היא השנה ה-50. היום ה-50 היא יציאת מצרים, זה יום מתן תורה, נכון? התורה אומרת לנו, וספרתם לכם מחרת השבת, מיום אביאכם ותמות אלפיכם, נכון? 7 שבתות, עד למחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. אנחנו סופרים 50 יום? לא. רק 49 אנחנו סופרים. היום 50 אנחנו לא סופרים אותו, אנחנו לא יכולים לספור אותו. מי סופר אותו? הקדוש ברוך הוא סופר אותו בשבילנו. כלומר, בעצם המדרגה ה-50 איזושהי מדרגה של שלמות. אנחנו תכף נדייק טיפה יותר מה בדיוק השלמות במדרגה הזאת, ולאיזושהי מדרגה של שלמות שכנראה עליה אמר הרמח"ל שזוהי מדרגה שתחילתה עבודה וסופה מתנה. תחילתה השתדלות וסופה גמול. יש מקום שבו האדם עובד עובד עובד, אבל כדי להגיע אל הדבר הזה, זה כבר צריך איזה סייעתא דשמיא אלוקית. כמו הנבואה, הרמב״ם אומר במורה נבוכים, שהנבואה היא אדם עובד ועובד ואבל ממכין את עצמו, אבל לזכות לנבואה זה מתנה מאת השם יתברך. ויכול מאוד להיות אדם שיעבוד ויעמול ולא יזכה לנבואה. דוגמה מפורסמת זה ברוך בן, עוד פעם נון, בן נריה, שהיה מוכן לנבואה, אבל לא זכה לה. אז זה בעצם שער ה-50. שער מאוד מיוחד, שאנחנו צריכים להתפלל כדי לזכות לו. אני אומר, בשבועות אנחנו תואמים ממנו קצת. יש טעימה משער ה-50, ומיד נבין מה הכוונה. הכוונה היא, באלף בית, יש בסך הכל שלוש אותיות, שהפנים והחוץ שלהם שווה. כן? זו האות וו, האות מם, והאות נון. כל שאר האותיות, א', מה זה א'? בהתחלה זה א', ואז יש למד ופי, א', נכון? חוץ ופנים שונים? ב', ב', זה י' ות'. ג', ג', מ', למד, וכו'. האותיות היחידות שהפנים והחוץ שלהם שווים, זה ו', אתה אומר ו', זה ו' וו', מ', זה מ' ומ', ונון זה נון ונון. וכל אות כזאת, כרגע נתייחס רק אל הנון, היא בעצם מבטאת איזושהי מדרגה מאוד מיוחדת, ולענייננו, האות נון, היא מבטאת איזושהי שלמות של פנים וחוץ. כל האותיות האלה, בעצם הפנים והחוץ, אנחנו אולי בזמנות נתייחס להבדלים ביניהם, אבל בגדול האותיות האלו, וו, מם ונון, במיוחד האות נון, מבטאים איזושהי שלמות. פנים שבא לידי ביטוי באופן מושלם בחוץ, בלי פער, בלי הבדל, בלי מרחק, שלמות מלאה של חיים שיוצאים מבפנים ומגיעים עד החוץ. זאת מדרגה מאוד מאוד גבוהה. קשה מאוד להחזיק מעמד בכזאת מדרגה. קשה מאוד להחזיק מעמד. כנראה שמי שינסה להחזיק מעמד בכזאת מדרגה, למה הוא צפוי? לנפילה. לדוגמה, מי נפל במדרגה כזאת? עם ישראל. עם ישראל ביום ה-50, כשקיבלו את התורה, כן? אז קיבלו יחד עם זה, קיבלו יחד עם התורה גם כתר. איך קוראים לכתר במילה נרדפת בעברית? פרשת שבוע נסו, נזר, נון, עוד פעם נון, קיבלו כתר, מדרגה מאוד מאוד גבוהה, נופלים ממנה. חטא העגל וכן על זה הדרך. קשה מאוד להחזיק מעמד במדרגה כזאת. זו מדרגה מאוד מיוחדת. זה ההבדל בין שנת השמיטה לשנת היובל. שמיטה זה התאמצות מלמטה. שנת היובל זה שנה שבה הקדוש ברוך הוא יורד לעולם ואומר, חבר'ה, הכל שלי. כל המציאות כולה, כולה אלוקית, הקרקעות שלי, בני האדם שלי, הנשמות שלי, הכל אלוקות. זה שנה מאוד מיוחדת, זה פילי פלאות. אז שער ה-50, האות נון, היא אות מאוד מאוד מיוחדת, וזאת הסיבה גם שבארמית, אז מה זה נון בארמית? נון? נון, לא. דג. אמרת דג, שמעתי יין, סליחה. נון, נון הים הזה דגים. כשרוצים לבטא, עד היום, כשרוצים לבטא כוחות חיים עצומים, זרימה עצומה, בלי מגבלה, אנחנו בני אדם, עד שיולדים, ילד אחד, שני ילדים, שישה ילדים, משפחה ברוכת ילדים, זה כבר, כן, הרי מי, אני יודע, לפי החוקים של המדינה, זה לפחות בעבר, מ-4 ילדים, אני עכשיו משפחה ברוכת ילדים. מ-4 ילדים ומעלה, זה כבר נשמע. מה, דגים, 4? מה זה 4? מיליונים, בהשרצה אחת, כוחות חיים עצומים. גם בכלל, עושר החיים והגוונים שיש בים הם אדירים, עצומים. גם הגדלים, בעלי החיים הגדולים ביותר נמצאים בים, הלוויתנים וכו'. אז כשרוצים לבטא איזה עוצמת חיים עצומה, מדברים על דגים, על נון, מדברים על נונים. אז זו בעצם הסיבה אצלנו בפרשה שהנונים הם הפוכות ומבדילות בין, זה כביכול בין האב והאמינה לבין המסקנה, לא, בין השורש לבין היישום. יש כאן הכנה עצומה למתן תורה וכל המשברים וכולי, ובעיקר בניית המשכן וכל זה. יש כאן הכנה עצומה לקראת, מה לקראת העובדה, ציפייה, מצפים, שכשבני ישראל התחילו בתנועה לקראת ארץ ישראל, יבוא לידי ביטוי הקודש שהוא חלק מהחיים שלהם. עם כל הכבוד להר סיני, הר סיני זה לא חיים. זה ניתוק מהחיים. הר סיני זה חממה. חממה אופטימלית, ענן, הר וזה. אבל מה היה התכלית? התכלית היא להגיע לארץ ישראל. לחיות את כל עשרת הדיברות וכל התורה שקיבלנו, לחיות את זה שזה חלק מהחיים עצמם. חלק מהחיים עצמם. זו בעצם מדרגת שער ה-50 שאליה אנחנו חותרים להגיע. משה רבנו יגיד לנו בספר דברים שהקדוש ברוך הוא נזף בעם ישראל. אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, רב לכם שבט בער הזה, מספיק. פנו, הוסעו לכם, ובואו ער האמורי ואל כל שכניו. והכלי יקר שם אומר, צריך לנזוף בהם, לא רצו לעזוב את הר סיני, רצו להישאר שם בישיבה הזאת, אוכלים מן, ויש אוכל טוב, ויש רבנים שמדברים, שיעורים וכל זה. קדימה, צריך להיכנס לארץ ישראל. אז בעצם יש כאן איזה מין התחלה של מדרגה מאוד מאוד גבוהה, שהקודש בעם ישראל לא מופיע רק מסביב למשכן, ורק למרגלות הר סיני, לא מופיע גם תוך כדי המסע, גם תוך כדי התנועה, גם תוך כדי החיים עצמם. מאפיין של חיים זה תנועתיות, זה שהחיים עוברים מנקודה לנקודה, מתחנה לתחנה. אז יש כאן בעצם איזה ניסיון לגעת בשער ה-50, ניסיון שמיד נכשל, גם כן בנון, ולכן בעצם מה שהפרשות, הספר שנמצא בתוך הנונים זה ספר הנסיעה. עוד פעם, כן? והי בנסוע אהרון. לא בסוע, אלא בנסוע עם נון. היום המשה יקום האדוני ואפוץ אויביך וינוס ומסניך מפניך. איזה אויבים? איזה מסנים? כשמתחילים תנועה, יש אויבים, יש מסנים. כשמתחילה תנועה קדימה, אז מיד עולות כל ההתנגדויות. כי זה קשה, כי זה שער ה-50. ובנוחו יאמר, שיבה אדוני רבות אלפי ישראל, מכאן בעצם זה הספר של הנונים, בנסוע. אבל הנון, אנחנו יודעים להגיד, היא הפוכה, כי מיד שמתחילה התנועה, אז העם מתחילים להתעונן, רש"י כאן אומר, אין מתעוננים אל הלשון עלילה, מבקשים עלילה איך לפרוש מאחרי המקום, וכו' וכו'. קיצור, כמה לבטנו בדרך הזה, 3 ימים לא נחנו מעינוי הדרך, מתחילים להתלונן, מתעוננים, אחרי זה קיבות התאווה וכל זה, כל המשברים כולם. אז זו הסיבה בעצם שיש כאן אותיות נון הפוכות, כי זה בעצם, נפילה יש מאב האמין הגדולה, משער ה-50 אפשר ליפול. זה לא שהם נפלו מזה, בסדר? יופי. אז ממש הקדמה חשובה לכל החלק הזה של ספר במדבר, מעכשיו עד פרשת חוקת כמעט, וגם אחריה, כל המשברים, כל הנפילות, זה הכל בעצם נפילות מהמקום של שער ה-50. אני אתן פה עוד איזה רמז אחד קטן, שגם כן מוסיף לדבר הזה. הרי הנפילה הכי גדולה זה איפה? במרגלים. ושם כתוב שהמרגלים הולכים לרגל את הארץ, וכתוב שם, והימים ימי ביקורי הענבים. מה אכפת לנו שזה ימי ביקורי הענבים? זה כזה משנה? שזה ימי ביקורי הענבים? אז זה ברור שם מופיע בספרים שצריך לכתוב ימי ביקורי הענבים, כי בעצם זה המטרה. המטרה להיכנס לארץ ישראל אל הענבים, אל הרחבת החיים. ענבים זה יין, זה סוד, זה הרחבת החיים, זה השמחה. אז אומרים, הימים ימי ביקורי הענבים. הכניסה לארץ ישראל זה לא בשביל להתכווצץ באיזה שטטל כזה קטן וכנס לארץ ישראל כדי לחיות את החיים במלוא עוצמתם, ולכן הקדוש ברוך הוא מראה להם את כל העוצמה של הארץ, את הפירות וכו'. רק המרגלים לא הבינו את זה, והביאו את הפירות, אמרו, תראו איזה ארץ משונה, איזה פירות גדולים ומוציאה. ככה רש"י אומר, הם הביאו את האשכולות הגדולים בשביל להראות שהארץ היא משונה, מוציאה פירות גדולים. הקדוש ברוך הוא אומר להם, אני הראיתי לכם את הפירות הגדולים כדי שתבינו מה המטרה, תכנסו לארץ לשער 50, לימי ביקורי הענבים. אתם הפכתם את זה לכללה. נפלתם מדרגת החמישים. זה הסוד של כל, מכאן ועד, עד ספר במדבר. הניסיון להגיע לשער החמישים והנפילה ממנו. להגיע ונופלים, להגיע ונופלים. בסדר? טוב. ברשותכם, אני רוצה אבל, זה סוג של איזה הקדמה, אני רוצה לדבר היום על, על, על סוף הפרשה. אני אומר, עבודת הנפש, אנחנו רוצים פה לקחת איזה משהו מאוד מאוד משמעותי, אני חושב. בסוף הפרשה מרים מדברת במשה. מדברת עם אהרון על משה. כנראה דברים בפירש וכולי, דברים בנוגע למדרגת הנבואה של משה רבנו וכולי. לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בשנה שעברה דיברנו על פסוק ג' בפרק י"ב, על והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אתם זוכרים את זה? מישהו זוכר? אלברט, אתה זוכר? אני אזכיר לך. האור החיים הקדוש כאן. האור החיים הקדוש של הפסוק הזה אומר, כתוב שמשה רבנו קרן אור פניו. מאיפה קרן אור פניו? אז המדרש אומר שכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לכתוב את התורה, נשאר לו קצת דיו. דיו. את הדיו הזה לקח משה מערך על הפנים, ומזה קרן אור פניו. אז שואל אור החיים הקדוש, מה זה הדבר הזה? נשאר דיו, מה זה הסיפורים האלה? כשהקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו לכתוב את התורה בדיו, הקדוש ברוך הוא זה לא בשר ודם, נותן בערך, הוא נותן בדיוק. והוא לא נותן. איך נשאר דיו? אז אומר אור החיים הקדוש, ש... משה רבנו לא הייתה לו בעיה לכתוב את כל התורה, הכל בסדר גמור. הייתה לו רק בעיה עם פסוק אחד. איזה פסוק? והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. איך משה רבנו יכתוב את הפסוק הזה על עצמו? איך אפשר? האדם ענב, איך הוא יכתוב את זה על עצמו? משה אומר שסבו זיכרונו לברכה, שטוב להזכיר את סבך בדברי תורה, אשריך, לימדנו כי אותיות א' ב' נכתבות בשורש פעל, ולכן האותיות נכתבות ו' ו... וו, מים, מים וכולי, נו, נו, לא כך, נכון? אמת? נכון, כאילו מלא, פעל. יש אותיות שהן גם שער ולא שורש, כמו כף, שזה רק שתי אותיות. כל פנים, אני חוזר רגע לאור החיים, אז אומר, אז איך משה רבנו יכתוב את ה... והאיש משה ענב, והקדוש ברוך הוא ציווה, אז צריך לכתוב. אז משה עשה פשרה, והוא כתב כאן, והאיש משה ענב מאוד חסר יוד. המילה ענב כתובה כאן, ענב חסר יוד. וזה היוד שנשארה, אז זה הדיו שנשאר, ומזה קרן אור פניו. עכשיו, מה זה הוורט הזה של אור החיים? בעצם אור החיים בא לומר שמדרגת הענבה של משה רבן הייתה מדרגה מאוד מאוד מיוחדת, איזו מדרגה שאולי היה מודע לענבה שלו. כל כך היה ענוותן, שהוא אפילו לא היה מודע לזה, מישהו ענוותן יש לו איזושהי מודעות. משה רבן היה כל כך ענוותן, שהוא בכלל לא היה מודע לזה שהוא ענוותן, כאילו, וזה, מזה קרן אור פניו. זה דיברנו בשנה שבה, היום אני רוצה לדבר על משהו אחר. הגענו לנקודה, תראו, כתוב כאן ככה, מרים מדברת במשה ואהרון, הקדוש ברוך הוא נוזף בה, היא מצטרעת, ואז משה צועק וכולי, והפרשה מסתיימת, ותיסגר מרים מחוץ למחנה, שבעת ימים, והעם לא נסע עד יאסף מרים, ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פרן. רש"י כאן אומר, והעם לא נסע עד יאסף מרים, זה הכבוד חלק למקום, בשביל שעה אחת, שנתעכבה למשה כשהוא שלח ליאור שנאמר ותתצה ואחותו מרחוק. מה שכאן מביא בעצם מדרש שאומר שהעם ובעקבות כך השכינה הדגלים, החצוצרות, הלוויים וכולי התעכבו שבעה ימים עד שמרים נאספה חזרה למחנה וזה היה שכר לזה שמרים, בעצם המדרש אומר ככה, המדרש אומר ככה, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. ככה מתחיל המדרש, בתנחומה. וגם במחילתא כאן. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. מרים המתינה למשה אחיה שעה אחת, שנאמר, ותתצה ואחותו מרחוק, זכתה, והלוויים, והמחנות, והחצוצרות, ומשה, המתינו לשבוע. זה המדרש. אז אני רוצה קצת לשאול כמה שאלות על המדרש הזה. אני לא מבין. קודם כל, מה מצפים מעם ישראל? שילכו וישאירו את מירה מאחורה? מה? כאילו זה משהו, חיכו למיריאר, והארנון עשה, איזה עוצמה. מה מצפים? שילכו וישאירו אותה מאחור? ישאירו אותה זרוקה במדבר? פעם אחת. פעם שנייה, מה כזה גדול במה שעשתה מרים, שהיא הלכה להסתכל על מה קורה לאחיה הקטן למשה? מה, זה לא דבר מובן מאליו? שאחות תדאג לאחיה? זה משהו כזה, שעה אחת ש... ועוד שהמדרש אומר, זה כל כך גדול! זה מעשה מובן, כמעט אפשר להגיד מובן מאליו, וזה מעשה מובן מאליו, ועוד המדרש קושר ואומר, בזכות זה היא זכתה לזה. זה לא מובן וזה לא מובן, ובטח הקשר ביניהם לא מובן. אתם מבינים את הלא מובן הזה? כאילו המדרש... זה ברור? לא... מה? אז שתיים הבנת, זה כבר, אבל זה יש לך ציון עובר, כבר אתה בעניינים. אז אני אומר, המעשה הראשון הוא בעצם מובן מאליו, מה הציפייה שהם ניסו וישאירו אותם מאחור? סתם, זה דרך ארץ הכי בסיסית. יש פה... השאלה השנייה, גם כן, מרים הולכת להסתכל מה קורה עם משה רבנו. גם כן, למה שלא תסתכל מה אולי היא יכולה? היא משגיחה, היא צריכה לעזור. והשאלה השלישית, בסדר, למה המדרש קושר בין המעשים? מה הקשר משני המעשים? למה זה שכר על זה? למה זה שהעם חיכה לה מהווה שכר על מה שהיא המתינה לאחיה? מה זה קשור אחד לשני? היא צריכה להמתין לאחיה, כי זה דבר בסיסי שהאחות תדאג לאח שלה. עכשיו אני אח, אני עכשיו דואג לאחותי, אחותי עכשיו נכנסה ללידה, זאת השם, שיהיה לה רפואה שלמה, הוריד בת ניצה, שתהיה לידה טובה. אז... ו... קיצור, המדרש עושה מזה, במידה שאתה מודד, מה מודדים לו, מה בדיוק העניין כאן? ההמתנה, זה כל הסיפור. תשימו לב, כן. כן, בסדר, כי זה העונש פה, מה אפשר לעשות? שבעה ימים, שם היה שעה, ונגמר האירוע אחרי שעה, וכאן שבעה ימים, זה כל הסיפור. אתה לא היית עושה את זה. אתה לא היית מחכה למרים. היית מחכה. אז אפשרות אחת לתאר את זה להגיד, בינה חינמי, באמת, זה לא כזה מעשה גדול, זה לא כזה אירוע. ובוא תראה איך הקדוש ברוך הוא מחשיב אפילו מעשה קטן. אפילו דבר שהוא נראה לנו מעשה לא גדול, בכל אופן גם נותנים בשמיים שכר אפילו על מעשה שהוא קטן והוא מובן מאליו. כמו שהרב אוירבך היה מסביר, זצ"ל היה מסביר את הרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה זה הרבה להם תורה ומצוות? נגיד, קמים בבוקר, אז איזה נעל צריך לשים ראשון? ואז איזה נעל צריך לקשור? שמאל, נכון? עכשיו, בן אדם קם בבוקר, הוא צריך לשים נעליים, נכון? הוא לא ילך יחיף. בכל מקרה אתה שם נעליים. לא שהתרחנו אותך לעשות לשם ייחוד קודש הבריחו ולקנות נעליים יקרות כדי שתזכה במצווה. יש לך נעליים כבר, נכון? אתה הולך איתם. מה אכפת לך להרוויח על הדרך מצווה? הקדוש ברוך הוא ידביק לך מצווה על דבר שגם ככה צריך לעשות. אחרי זה אתה שם, לפני כן אתה שם מכנסיים, גם כן, רגל ימין לפני, רגל שמאל. גם ככה אתה שם מכנסיים, נכון? גם ככה אתה שם חולצה. אז תשים את זה כבר לפי איך שהקדוש ברוך הוא אמר, תרוויח מצוות. זה כאילו לזכות את ישראל. יש מצוות שצריך להתאמץ, צריך לקנות, צריך זה. יש מצוות שהן על הדרך, נכון? אתה אוכל, אתה גם ככה אוכל. תעשה ברכה לפני, זה לא אמרו לך בוא תקנה אוכל למיוחד. יש דברים שאתה עושה אותם גם ככה. אפשרות אחת. אבל אנחנו כמובן רוצים לנסות להציע אפשרות נוספת. אחד ההסברים, בוא נאמר ככה, מה שמשך את תשומת ליבי, אלא מה שאני כבר הולך לומר לכם, זאת העובדה שהמדרש בוחר לציין את הפסוק על מרים, הוא בוחר לשים את הדגש על המילה מרחוק. ותתה צו אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מה פירוש המילה מרחוק? בדרך כלל? מה המשמעות של המילה מרחוק? מה היא בעצם באה לומר? איך? מרחק פיזי. אפשרות אחת. כמה זה נקרא רחוק? 100 מטר, 200 מטר, קילומטר? אפשר למדוד את זה? מרחוק במקום שלא רואים אותך. אפשרות שנייה. מה זה מרחוק? עוד. מרחוק זה מקום, זה מילה שמבטאת חוסר אונים וחוסר יכולת להשפיע. נכון? כן. רחוק. רחוק מישועתי דברי שאגתי. למה רחקת ממני? כן, הקדוש ברוך הוא. למה אתה רחוק ממני? אל תרחק, אלוהי, אל תרחק, ילותי לעזרתי חושה, אל תרחק, ממני אל תרחק, אל תתרחק, אם אתה רחוק ממני, אתה לא יכול להושיע לי. אם מרים מתייצבת מרחוק, זה אומר שמרים מבינה שבעצם אין לה מה לעשות. אנחנו מכירים את סוף הסיפור שכן היה לה מה לעשות, אבל היא לא ידעה את זה. בסוף התבר שהיא כן הייתה מצרכת שם, אבל כשהיא הלכה לשם, אומר המדרש במקום אחר, אני מצטער שלא הבאתי לכם את הדף, אז לא הספקתי להוציא את המקורות מה... זה כתוב לי במאמר, אבל אני צריך להוציא את המקורות. אחת הסיבות שהמדרש מביא לשם של מרים, שקוראים לה פועה, זה שפעתה בבכי על משה אחיה. מה שהיא עשתה. כלומר, מרים יורדת ליאור, למרות שיודעת שאין מה לעשות, וברור שאין מה לעשות, כי הרי אם היה מה לעשות, אז מי היה עושה את מה שהיה מה לעשות? אמא שלו הייתה עושה את זה. אם היה איזה משהו לעשות, אם היה אפשר לשים את משה, להחביא אותו באיזה מקום, אז יוחבת הייתה עושה את זה. אין אפשרות, זהו. הכל מלא סוכנים מצריים, כל התקרבות לטבעה, תחשוף את מרים, תחשוף את משה וכו'. אין מה לעשות. אז מה את עושה שם אם אין מה לעשות? אני יורדת כדי להיות בצער עם משה. הוא בצער, ואני איתו בצער. אמו אנוכי בצרה. ככה, יש מדרש כזה. יש מדרשים אחרים שאומרים שהיא הלכה לראות מה נעשה עם נבואתה, אבל יש מדרש שאומר, ותתה צבחתו מרחוק, אין לה מה לעשות. היא נמצאת מרחוק, היא גם מרגישה ריחוק, היא מרגישה גם שהקדוש ברוך הוא התרחק ממנה. כי היא התנבאה שיהיה משה עם של ישראל, ופתאום הוא עכשיו בסכנת חיים, היא נמצאת מרחוק, אז למה את הולכת? אני הולכת כדי להיות איתו בצרה. אמו אנוכי בצרה, גם אם אין לי יכולת להשפיע. זה מה שהיא עשתה. אף אחד לא ידע, אף אחד לא שמע, אף אחד לא הכיר. הקדוש ברוך הוא בסוף גלגל שבדיוק הגיעה בתיה, והיא הלכה ודיברה וכו', ושידחה בין בתיה לבין יוכבד, וזה יפה מאוד, אבל היא לא ידעה את זה כשהיא הלכה. וזוהי בדיוק הנקודה שמרים קיבלה כשנגזר עליה הדבר הזה. אחד הדברים הקשים ביותר לאדם שנמצא במצב כמו של מרים, של בידוד. עכשיו, זה נראה לכם, מי נמצא במצב של בידוד? כל אדם בעצם, שהוא חולה, הוא נמצא בעצם בסוג של בידוד. לוקחים אותו מתוך מערכת החיים, הזורמת, התוססת, ושמים אותו בעמדת המתנה. אתה עכשיו חולה, בבית חולים, או אפילו בבית, זהו. הדבר שקשה ביותר לאדם החולה מבחינה נפשית, זה התחושה שבעצם החיים ממשיכים בלעדיו. אולי ביום הראשון, ביום השני, טלפון פה, טלפון שם, קצת התעניינות. אחרי זה, אני זוכר שהייתה תקופה שהיינו עם אחד הילדים בבית חולים הרבה זמן, יש כזה חלון, מסתכל מהחלון, אתה רואה למטה החיים זורמים. מכוניות נוסעות, אוטובוסים באים, אנשים באים, הולכים וזה, ואתה כאן במקום אחר. אתה נמצא כאן בעולם שהוא, האורות דולקים בו 24 שעות, יש בו משמרות של החיות, ואתה עומד. אתה לא זז, אתה ממתין. רוב הזמן בבית חולים ממתינים. לביקורפים, לתוצאות, לבדיקות, אז אתה ממתין רוב הזמן. החיים בפנים מתקדמים, זורמים. חלק מה, אתם יודעים, אנחנו היינו בהדסה, מהדסה יש לך יכולת לעבור בין כל החלקים של בית חולים, אז לפחות לא יודעים היום, מתחת לאדמה. כל מסדרונות שמובילים מהבניין אשפוז ילדים, לבניין המרכזי, לחדר מיון, למעבודות, זה הכל מסדרונות מתחת לאדמה. אתה יכול לעבור שם חודש בלי לראות את ה... בלי לראות אור יום. כי אתה כל מה נעובר מתחת לפה, לפה, הכל מתחת לאדמה. בחוץ, משהו. אתה בפנים תקוע. עם ישראל נמצא בדיוק בהתחלה של המסע. אתם יודעים מה זה מסע? יצאתם פעם לדרך? יצאתם, נכון? מכינים את הדברים, מכינים את האוטו, מכינים את זה, הכל ככה. כן? פתאום יש לך איזה עיכוב, זה תמיד מאוד מפריע. עם ישראל כבר הכל מוכן, הדגלים מוכנים, התנועה מוכנה, חצוצרות, הלווים... והמסע הוא לאן? לארץ ישראל. לא מדובר בסך הכל במסע ארוך מדי. 7 ימים זה לא מעט זמן. במסע שאמור להימשך בקירוב חודש וחצי, חודשיים, 7 ימים זה אחוז משמעותי מהזמן הזה, וזה ציפייה עצומה שמתפוצצת אחרי שנה וחצי למרגלות הר סיני, ואחרי המשכן, עכשיו מתחילים לזוז. ברור שהם לא משאירים אותה לבד במדבר. אבל מה שכן היה יכול להיות, והיה מובן אם היה, זה שהם ממשיכו במסע. והיא תמשיך אחריהם. הם ימשיכו במסע, והיא 7 ימים, היא תלך אחריהם. מן הסתם היא לא הייתה לבד, מן הסתם היו שם עוד כל מיני בודדים כאלה, מצורעים, ש... רק מה קורה? אם כולם ממשיכים במסע, ואתה מאחור, רודף אחריהם, הבדידות היא הרבה יותר גדולה. הבדידות היא הרבה יותר עצומה. שבעצם אתה מסתכל על המחנה מקדימה, ושם כולם הולכים עם הדגלים, עם החצוצרות, ומתכנסים אל משה, ועושים משה, ואתה הולך לך לבד, ומרגיש ממש ממש מרגיש שזה, בעצם, בעצם, בחרו להמשיך את החיים בלעדיך. בעצם, הצער שלך, הוא לא מעניין את אף אחד עכשיו. ממשיכים קדימה. היית, זה, היית מאוד משמעותי כשהיית, אבל עכשיו שאתה לא נמצא, אז אפשר להמשיך הלאה. לא קרה שום דבר. הדבר הזה מעמיק מאוד מאוד את תחושת הבדידות ואת תחושת הכאב. ולזה בדיוק זכתה מרים. ותשימו לב, אני חושב שהפסוק פה מדויק. משה רבנו לא יעז לבקש דבר כזה מהעם. ודאי שמשה לא יבקש בשביל אחותו, למה שהוא יבקש? האם למשה, משה בענווה שלו, האם משה מרגיש שיש לו זכות לבקש מעם ישראל להתעכב שבעה ימים מלהגיע לארץ ישראל בשביל אחותו? לא, בואו למשה רבנו, אנחנו נמשיך ללכת והיא תלך אחרינו. מאיפה זה התחיל? מאיפה זה נבע? היוזמה? להישאר? מלמטה. והעם לא נסע עד אסף מרים. אומרים העם, אנחנו רוצים להגיד למרים, אנחנו לא ממשיכים בחיים בלעדייך. אנחנו ממתינים לך. אנחנו ממתינים כאן. עד שנאסוף אותך אלינו בחזרה. המילה אסיפה היא תמיד, המדרש שאומר, המילה אסיפה היא קשורה לצדיקים. שכתוב במישהו ויאסף אל עמיו, זה ביטוי של תשובה, של צדיקות. המילה אסיפה זה בעצם לאסוף פרט, לאסוף אותו חזרה אל הכלל. נכון? ילדים, מי פיזר את המשחק? לאסוף את המשחק. אומרת האמא. מי עשה כאן פיזור ופירוד? בואו מהר מהר, תאספו את זה לחזרה אל הכלל. העם אומר, אנחנו לא נזוז עד שלא נאסוף חזרה את הפרט חזרה אלינו אל מרים. יכלה ללכת לבד מרים, אבל אז הבדידות שלה הייתה הרבה יותר גדולה. בעצם הייתה רואה איך החיים ממשיכים בלעדיה. העם אמר, אנחנו לא רוצים להמשיך בחיים בלעדיה, למרות שהיה להם יצר גדול מאוד. אני לפחות מכיר את היצר הזה מעצמי, כשכבר ככה מתארגנים לנסיעה וזה, וכבר כולם יודע, פתאום איזה ילד צריך פתאום לשירותים, או פתאום צריך איזה... לא, כבר נוסעים, יאללה, כבר אתה, כבר עם היד על ההגה, בוא ניסע. אז כשעם שלם רוצה כבר לנסוע, רוצה לנוע קדימה, פתאום להתעכב בגלל איזה אישה אחת, עם כל הכבוד לה. וזה לא שהיא חולה. היא מצורעת. ולמה היא מצורעת? כי היא דיברה במשה. כולם יודעים את זה, זה לא סוד, לא הסתירו את זה. אבל בדיוק, זו המידה, במידה שאדם מודד, זה, מידה זה, בקוס, באותה מידה שאדם מודד לאחרים, בה מודדים לו, מכיוון שמרים בעצמה הייתה בבחינת אמו אנוכי בצרה. כשמשה רבנו היה בצרה, למרות שלא היה לה מה לעשות שום דבר, היא נשארה כדי להצטער איתו, אז ככה גם כאן. למרות שהעם לא יכול, אין מה לעשות, זהו, הקדוש ברוך הוא אמר שבעה ימים, זה שבעה ימים. אין לנו מה לעשות, אנחנו לא יכולים לקצר את הזמן הזה. לא יכולים לרפא אותה מצרה, אתה צריך לחכות שהזמן שהקדוש ברוך הוא קבע יעבור. אנחנו יכולים לעשות רק דבר אחד, להיות איתה בצרה. לעצור, להגיד למרים, לא המשכנו את החיים בלעדייך, לא דהרנו קדימה, לא ניסינו להספיק, החלטנו להישאר ולהמתין לך. ואז מה שקורה, זה הפוך על הפוך. כי במקום שהימים האלו יהפכו לה למרים, לימים הכי הכי קשים, הכי בודדים, ימים שבהם הייתה מרגישה את הבדידות בשיא עוצמתה, נהפכו לה הימים האלו לאיזה ימים? של קרבה. היא יודעת שכולם ממתינים לה. זו תחושה עצומה של אהבה. זו תחושה עצומה של חיבור. אני כאן והם שם, והם לא זזים בלעדיים, ממתינים לי. זה השכר שקיבלה מרים. זה בחינת הפועה. כיוון שהיא פעתה, ירדה כדי לבכות עם משה רבנו, אז... מה שאני בעצם בא לומר, הנקודת עבודת הנפש בדבר הזה, לפעמים אנחנו, מה שנקרא, קצרה ידנו מהושיע. אנחנו רואים מישהו שהוא נמצא באיזושהי צרה, אנחנו לא יכולים להושיע אותו. או כי אין לנו את הכלים המקצועיים, או כי אי אפשר להושיע אותו. לא, מצב שהוא קשה מאוד. האם אין מה לעשות במצב הזה? הפרשה הזאת מלמדת לנו יש. גם להשתהות עם מישהו במקום של הכאב שלו, ולהגיד לו, תדע לך, לא המשכתי בחיים, באתי. הייתי איתך, הייתי לידך, שהיתי לידך, זה הרבה מאוד. לתת למישהו את ההרגשה שהחיים לא דלגו מעליו, עבד, 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 נפל, אז זהו, טוב, טוב, מסתכלים, טוב, הלאה, ממשיכים הלאה. ולהגיד לו, תשמע, לעזור לך אני לא יכול, אבל לעצור לכבודך, אני יכול גם יכול. בעומק אני חושב שזה זה אולי העומק שתמון בצפירה ביום הזיכרון. שאנחנו אומרים, למשפחות השכולות, לאלה שנפלו וגם לנו, גם אנחנו עוצרים. גם אצלנו החיים לא נמשכים כרגיל. גם אנחנו עומדים איתכם. לא ממשיכים הלאה, הכל רץ כרגיל. אפילו שאנחנו, אתכם לא נוכל להקים לתחייה כבר. אבל העמידה הזאת היא משמעותית מאוד. אז גם כאן, העם לא נסע, זה יוזמה מלמטה, לא נמשיך בנסיעה, יש פתרון מעשי, אנחנו נמשיך, והיא תתקדם, ובעוד שבוע, חבל על הזמן, בואו נתקדם, וכבר קדימה, נו, יאללה, עם החטצרות, לא, 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 לא. אנחנו עוצרים את החיים כדי להשתהות עם מרים בכאב ובצער שלה, וזה הרבה מאוד. הנה, המדרש שם זה את הזרקו. והעם לא נסע עד יאסף מרים, זה השכר שהיא קיבלה על המידה שבה היא מדדה למשה אחיה. ככה צריכים להיראות אחים. שנזכה לזה, בעזרת השם. עסקו וימצאו רבותיי.